עקיבא.
זה הכוונה. דורות של שמד. כן. אז הוא אומר כך. ומה, אנחנו בעמוד קוף דלת בעמודה הימנית, בהוצאה הזאת, בעמודה הימנית למטה. ומה שאמר רבי אליעזר, בעמודה הימנית למטה, בשורה האחרונה, עמוד קוף חף דלת בעמודה הימנית למטה, כן? ומה שאמר רבי אלעזר, אמרנו, הנושא שהוא דן בו זה השבועות שמוזכרות בשיר השירים. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. אז ראינו גמרא, גמרא בכתובות שדנה מה היה התוכן של השבועות. עכשיו הוא מדבר על המדרש ששואל, הוא השביע אותם, במה הוא השביע אותם? אז כתוב במדרש כמה דעות. במה השביע? המדרש שואל, במה הוא השביע אותם? אז דעה אחת אומרת, רבי אלעזר אומר, השביעם בשמיים ובארץ. כן? ודעה שנייה אומרת, השביעם באבות ובאימהות. ודעה שלישית אומרת, שהשביעם במילה. ודעה רביעית אומרת, שהשביעם בדורו של שמד. זאת אומרת כך, תוכן השבועה זה מה שראינו קודם, כן? שלא יעלו בחומה ושלא ימרדו באומות, זה הגמרא בכתובות. אבל כשאתה משביע מישהו, אתה משביע אותו במשהו. במה אתה משביע? זה שאלת למשל, אברהם אבינו, כשהוא השביע את אליעזר, אז הוא אמר לו, שים נא ידך תחת ירחי, כן? ועשית עם... אם תיקח את בני שמה, אז הוא השביע אותו במילה. זה אברהם אבינו. אז המדרש שואל, במה הוא השביע אותם? הוא השביע אותם, במה הוא השביע? אז דעה אחת אומרת, הוא השביע אותם בשמיים ובארץ. ודעה שנייה, הוא השביע אותם באבות וכן הלאה. אז הוא מסביר מה המשמעות של כל אחד ואחד. מה כל אחד רוצה להגיד כשהדעה אומרת השביע אותם בשמיים ובארץ, מה הכוונה? השביע אותם במילה, מה הכוונה? אז זה מה שהוא מסביר. ומה שאמר רבי אלעזר, שישביעם בשמיים ובארץ, כלומר שישביעם בשמיים ובארץ שהם שומרים. עוד פעם נחזור, אני חוזר על מה שכבר אמרתי בהתחלה. הרי המהר"ל הסביר שמה עניין השבועה הזאת, מה עניין השבועה, לא מה תוכן השבועה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך להשביע. אז אמר המהר"ל, הוא צריך להשביע משום ש המציאות של הגלות היא בלתי טבעית, ובאופן טבעי כל דבר נמשך אל המקום שלו. אז הסברנו שיש צורך להפעיל כוח נגדי כדי שישראל יהיו בגלות. אם לא תהיה שבועה, אז הם באופן טבעי יחזרו, והקדוש ברוך הוא רוצה שזמן מסוים באמת הם לא יהיו כאן. זה היה התכנון האלוקי, שעם ישראל יהיה בגלות מספר שנים. אז אם לא יופעל עליו כוח חזק שיאלץ אותו להישאר להיות בגלות, הוא יחזור באופן טבעי, הוא יימשך באופן טבעי לארץ ישראל, כן? אז לכן זה המשמעות של השבועה, כך המהר"ל מסביר. אז אומר המהר"ל, ומה שאמר רבי אלעזר, שישביעם בשמיים ובארץ, כלומר שישביעם בשמיים ובארץ שהם שומרים הסדר אשר השם יתברך סידר אותם, כן? ידוע רש"י, המדרש מפתיחת פרשת האזינו, האזינו השמיים והדבר ותשמע הארץ אמרי פי. אז אומר רש"י, למה הוא אומר האזינו השמיים והדבר ותשמע, למה הוא עשה אותם עדים, את השמיים ואת הארץ? כי הם עושים את התפקיד שלהם, כן, כן, הם עושים את תפקידם בלי שום בעיות, תלמדו מהם, כן? אז אומר, ישביעם בשמיים ובארץ שהם שומרים הסדר אשר השם יתברך סידר אותם, ולא ישנו ולא ימירו את אשר גזר השם יתברך, ואין אחד שיעבור, וכך ישמרו ישראל מה שגזר השם יתברך בגלותם על ישראל, דהיינו. זאת אומרת, כמו שאמרנו, יש צורך כביכול למנוע מישראל את הדרך חזרה בזמן שהם גולים, אז משביע אותם הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ משום שהשמיים והארץ זה כוח שכמו שהוא אומר שומר על, על דבר השם בלי סטייה, באופן קבוע, מוחלט, כן? בלי חוכמות. אז זה ההסבר של הדעה הזאת. הוא אומר, הוא כמו שאם היו יוצאים שמיים וארץ ממה שסדר השם יתברך להם, זה כל אחד מבין, חס וחלילה אם השמיים וארץ לא יהיו במקום, דבר זה היה הפסד לעולם. אז הוא אומר, כך אם יהיו יוצאים ישראל ממה שגזר השם יתברך הגלות, הוא איבוד לישראל. בזמן שהם צריכים להיות בגלות, הם צריכים להיות בגלות, לכך לא ישנו הגזרה. אז זה ההסבר של הדעה הראשונה במי שביעם. הדעה השנייה אומרת, ומה שאמר רבי יהודה בר סימון שישביעם באבות ובאימהות. מה עניין האבות והאימהות לשבועה הזאת? כמו שהוא אומר, הקביעה המוחלטת שישראל כביכול לא יחזרו מהגלות בזמן שהקדוש ברוך הוא קצב להם, פירוש. אז קודם כל הוא מסביר למה הדעה השנייה לא קיבלה את הדעה הראשונה. פירוש, כי אין לומר שישביעם בשמיים ובארץ. למה? כי השמיים והארץ אינם פועלים רק בטבע. זאת אומרת, איך הסברנו? אמרנו, יש פה גזרה, והקדוש ברוך הוא רוצה שהגזרה תקוים. אז לפי הדעה הראשונה, הוא משתמש בדוגמה של השמיים והארץ כדי ליישם את הגזרה. הדעה השנייה אומרת, אתה לא יכול להשתמש בשמיים ובארץ כדי ליישם את הגזרה, משום שהגזרה הזאת היא הליכה נגד הטבע. השמיים והארץ פועלים לפי הטבע. אז זה כביכול לא באותו מישור. אתה משתמש לא בכוח ששייך למישור שאנחנו דנים עליו. אנחנו דנים על מצב של שינוי הטבע הרגיל. הטבע הרגיל של ישראל זה להיות בארץ ישראל, לא להיות בגלות. אלא מה? גזר הקדוש ברוך הוא גלות על ישראל. אז זאת מציאות בלתי טבעית, בלתי רגילה, בלתי נורמלית. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה שהמציאות הבלתי נורמלית הזאת תתקיים, יהיה לה קיום. אז הוא לא יכול להשתמש, להשביע אותם, כי הוא יכול ליצור את הכוח הנגדי באמצעות כוח שהוא שייך לסדר הנורמלי של המציאות. זה הדעה השנייה. כן? אז מה הוא עושה? אז הוא משביע אותם באימהות ובאבות. באבות ובאימהות. למה הוא משתמש באבות ובאימהות? אז הוא אומר, אז אני אקרא את זה עוד פעם, פירוש, כי אין לומר שישביעם בשמיים ובארץ, כי השמיים וארץ אינם פועלים רק, הכוונה, אלא בטבע, כמו שבראה מה שמתברך, ולכך הם שומרים את הסדר. אבל הגלות הרי זה יציאה מהסדר, כן? היא נגד הטבע, נגד טבע האדם, היא קשה על האדם. ואם לא היה משביעם רק בשמיים ובארץ, אומר המהר"ל כביכול, לא היה שבועה זאת קיימת לסבול קושי הגלות. צריך, הגלות זה התמודדות עם מצב לא רגיל. אז אתה לא יכול להשתמש בתנאים הרגילים כדי ליישם את המצב הבלתי רגיל. זה מה שהוא אומר. המצב של הגלות הוא קושי, הוא מצב לא רגיל. ואתה רוצה שאף על פי שהקושי הזה הוא קושי, בכל זאת הוא יתקיים מספר שנים שהקדוש ברוך הוא רוצה שיתקיים. כן? אז הוא אומר, אז לכך אמר שישביעם באבות ואימהות, שעשו רצונו של מקום אף שהיה קשה עליהם. הם עמדו בקשיים, זאת אומרת הם התמודדו עם קשיים. אז זה שהדעה השנייה אומרת שהוא השביע אותם באבות והאימהות, משום שהוא לוקח את האבות והאימהות כדוגמה להתמודדות עם קושי. זה מה שהוא אומר, האבות והאימהות הוא לוקח אותם כדוגמה להתמודדות עם קשיים, כן? שעשו רצונו של מקום אף שהיה קשה עליהם, ונבחנו ונצרפו, ולכך באבות השביעה. ומה שאמר רבי חנינה, הדעה השלישית, שישביעם במילה, דעתו כי אין ראוי שישביעם באבות בלבד. זה לא מספיק. למה? משום שההתמודדות של ישראל בגלות היא אפילו יותר קשה מההתמודדויות שהאבות עמדו בהם, עד כדי כך. כן? מדוע? דעתו כי אין ראוי שישביעם באבות בלבד, כי בגלות היו שופכים דם שלהם כמיים. ולפיכך אמר שישביעם במילה, שגם במילה שפיכת דם, ולפיכך במילה ישביעם. ומה שאמרו רבנן, ישביע בדורו של שמד, כי לא די שישביעם במילה. מדוע? כי המילה אינו רק, הכוונה אינו אלא פצע. כן? פצע, פציעה של האדם. המילה אינו רק שפיכות דמים, אינו אלא שפיכות דמים בלבד. שפיכות דמים לא במובן של הריגה, כן? אלא במובן של עשיית פצע. אבל הגלות היו מייסרים אותם בייסורים משונים וקשים מאוד, ולכך אמר שישביעם בדורו של שמד, שהיו, כמו שכתוב על רבי עקיבא, שהיו מסרקים את בשרו בבשרה במסרקות של ברזל, ולכך ישביעם בדורו של שמד. דורות שבהם גזרו על קיום מצוות, וישראל מסרו את הנפש כדי לקיים את המצוות באותם דורות. אז הוא לוקח את הדורות האלה כדוגמה, איתם כביכול, עם הכוח הזה, הוא משביע אותם שיעמדו בגלות.
אבל הרב, יש שבועה אחת שהשביע אומות העולם שלא השתעבדו בישראל יותר מדי.
נו.
לפי התיאור הזה,
נו.
כאן, זה לא נראה, כאילו, זה לא נשמע כאילו השתעבדו.
טוב, אני לא יודע, אני לא יודע. אז תייחס את זה רק לשבועות האחרות. לא משנה. אני לא יודע. אני רק אומר, הוא מסביר את המדרש הזה. גם לא חייב להיות קשר בין שני המדרשים, אתה מבין? המדרש אומר שהשביע, לא כתוב מה השביע. נכון שבגמרא בכתובות כתוב השבועות האלה, כן? אז הוא שואל, ואם תאמר דורו של שמד עצמם, במה השביעם? הרי הדור של שמד זה דור של גלות גם כן, במה השביעם? מה? דורו של שמד עצמם במה השביעם שלא ישנו? אתה שואל, מילא בדורות של שמד שלא היו בארץ, אבל יש דורות של שמד שהיו בארץ, אתה צודק, רבי עקיבא עוד היה בארץ. אז הוא מסביר, ואין זה קשיא. כי הכוונה, זה משהו, תראה מה שמשהו מסביר, זה יתרץ גם את השאלה שלך, ואין זה קשיא. כי פירוש בדורו של שמד, לא הכוונה בדור של השמד, אלא הכוונה במידה שנתגלתה בדור הזה, בכוח שנתגלה בישראל בדור של השמד, זה הכוונה. היינו במידה שהיה, הכוונה שהייתה לדורו של שמד, שהיו דבקים בדורו של שמד, ובאותה מידה השביע אותם שלא ישנו בעניין הגלות. כי דורו של שמד, אף על גב שהגיע להם המיטה בגלות, לא היו משנים. ועוד, זאת אומרת, הלשון כאן, אף על פי שהגיע להם המיטה בגלות, הכוונה שלו, אני חושב שזאת הכוונה, גם אם הם היו בגלות דור של שמד, גם היו גלות לא היו משנים. המסירות נפש שהייתה לכלל ישראל, יכול להיות שנתגלתה בארץ, זה לא משנה. אבל המידה הזאת היא מידה שיכולה לעמוד להם גם כשהם בגלות. זה מה שהוא אומר. עוד פעם, הגמרה שאלה במי השביעם, והגמרה ענתה ארבע תשובות. תשובה אחת, השביע אותם בשמיים ובארץ. תשובה שנייה, באבות ואימהות. תשובה שלישית, במילה. ותשובה רביעית, בדורו של שמד. אז המהר"ל מסביר מה הכוונה דורו של שמד. עוד פעם, בכלל, מה הוא צריך להשביע? אז המהר"ל קבע יסוד. צריך להשביע משום שבאופן טבעי ישראל נמשכים לארץ. והקדוש ברוך הוא רוצה שבזמן שהוא קצב, שהם יהיו בגלות, הם יהיו בגלות ולא יחזרו. כן? זה נגד הטבע. אז הוא צריך להפעיל כוח נגדי כדי שהם יישארו בגלות בזמן שהוא רוצה. ועכשיו השאלה, באמצעות מה הוא מפעיל את הכוח? כן? הוא שאל שאלה, ואם תאמר דורו של שמד עצמם במי שביעם, זאת אומרת, הוא יצא מתוך הנחה, שדורות של שמד, נכון שהערנו שהיו דורות של שמד בארץ, אבל היו דורות של שמד גם בחוץ לארץ, שישראל היו בגלות, גזרו עליהם כל מיני גזרות. אז הוא שאל, אותם דורות של שמד שבהם הוא משביע, הם עצמם במה הושביעו? איזה כוח הופעל עליהם כדי שהם לא יחזרו? אז הוא אומר, אין הכוונה שהוא לוקח את הדור של שמד ומשביע. הכוונה, הוא משביע אותם במידה, במציאות מסוימת, ברמה מסוימת של מסירות נפש, זה הכוונה. לא, דור של שמד זה לא חפץ. אלא זה מציאות רוחנית מסוימת, כן? אז כביכול הקדוש, מה המשמעות של הדברים? המשמעות של הדברים, קצת אפשר לשמוע כאן שהכוח הזה, הרי יוצא עכשיו חידוש גדול לפי התפיסה הזאת של המהר"ל. הקדוש ברוך הוא כביכול, יש השגחה מיוחדת, נגיד כך, יש השגחה מיוחדת על ישראל, שגם במצבים קשים בגלות הם ימסרו את הנפש וישארו, מצד אחד ימסרו את הנפש על קיום המצוות, אבל מצד שני הם יוכלו להתמודד עם הקשיים של הגלות. הם יוכלו להתמודד עם הקשיים של הגלות. והמהר"ל אומר שזה למעשה תוכן השבועה. זה למעשה תוכן השבועה. הוא משביע אותם, הכוונה היא ברמה המוסרית שבאה לידי גילוי בדורות של שמעת. זה מה שהוא אומר, כן? ועוד פירוש, אני לא שומע. מה? אני אמרתי, זה החידוש. החידוש הוא שזה מין השגחה מיוחדת. מה? נכון, נכון. אני אומר, לא, רואים שהייתה השגחה מיוחדת. הייתה השגחה מיוחדת, זה המשמעות של הדברים. כי לפי המהר"ל, השביע אותם, כמו שהסברנו, השביע אותם, זה לא שאסור להם, אלא השביע אותם, הכוונה, הוא הכניס בהם מציאות מסוימת. כן? הייתה פה השגחה מיוחדת, זה מה שהוא אומר. ואתה אומר, מתי הזמן הזה עובר?
זה לא שיהיה משהו שהוא מוכל,
אז זה מה שכתוב בגמרא בסנהדרין, אין לך קץ מגולה מזה, כן? זה מה שאומרים גדולי הדורות, כשהתעורר, זאת אומרת, כביכול הזמן הזה יחלוף, אז אנחנו נרגיש את זה, נראה את זה בעיניים, נראה את זה בחוש.
המציאות שהיא לא נורמלית.
נכון, נכון.
כשהתחילה להתפוגע, זה כבר הולך להיעלם.
נכון, נכון, נכון.
אבל אין תוכחות של גדולי ישראל במהלך הדורות, למה העם לא מתעורר לעלות
לרצות את בית המקדש? זה חלק מההתעוררות שלה, זה חלק מה...
מצד אחד הגדול דור מצווה להעיר את הדור שלו, לרומם אותם לבית המקדש. מצד שני, מה אתם רוצים מהם? הם סך הכל... זה קיומם בגלות, ככה...
נכון, נכון, נכון.
שגדולי דור התעוררו לבוא והייתה מניעה מן השמיים.
כן, מניעה, גם הציבור לא רצה שהם יעלו.
נכון, 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 נכון. נכון. האמת, מצד אחד רואים שדורות שלמים לא הייתה התעוררות, ומצד שני רואים שיש דורות שיש בהם התעוררות. זה סימן, זה עצמו הסימן. ועוד פירש בדורו של שמעד רצה לומר, אף אם יהיו רוצים להמית אותם בעינוי קשה, לא יהיו יוצאים ולא יהיו משנים בזה. וכן הפירוש אצל כל אחד ואחד. זאת אומרת, למעשה זה שייך לכל התשובות שהגמרא נתנה, ויש להבין זה. פרק חפי, התבאר לך בפרק שלפני זה שהשם יתברך אשר נתן ישראל בגלות, זה לא רק שהוא הגלה אותם, אלא גזר קיום הגלות. הייתה גזרה שהגלות תתקיים. זה לא רק שהוא הגלה אותם, הוא גם גזר שהגלות תתקיים. כן, 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 הוא אומר, זה מה שאומר. שהדבר, והוא מסביר, הוא חזר על היסוד, שהדבר אשר הוא שינוי יוצא מסדר המציאות, צריך שמירה וחיזוק ביותר שיעמוד. לכך גזר השם יתברך אופן קיומו, ולכן צריכים ישראל בגלותם שנתנם השם יתברך תחת האומות. ודבר זה הוא ביטול לישראל, שאינם נחשבים אומה לעצמה כאשר הם פזורים ונפרדים בין האומות. וידוע כי הדבר שהוא שלם אינו ממהר להיות נשבר כמו הדבר שאינו שלם, רק הוא חלק. ולכן אף שישראל הם נחלקים ופזורים הם בין האומות, ואינם שלמים להיות אומה שלמה ביחד, מכל מקום אותם שהם ביחד צריכים שיהיו נשמרים מן החילוק והפירוד, כי הדבר שהוא חלק בלבד אינו חזק, והוא מוכן לקבל התפעלות יותר. הכוונה היא שבר הוא נתון, זאת אומרת, לכאורה מה שהוא מתכוון לומר, שככל שדבר יותר שלם, הוא אפילו לא שלם, אבל הוא יותר שלם, יש לו את יכולת ההתמודדות. ככל שהוא מתחלק יותר, הוא מתפזר יותר, אז יכולת ההתמודדות שלו קטנה. זה מה שהוא רוצה לומר. זה יחסי. יכולת ההתמודדות של דבר היא מותאמת לגודל השבר שבו, לגודל החלק שבו. זה מה שהוא אומר. לא, לא, יותר מזה. זה נותן אפשרות, התפעלות זה שינוי גם. אפשר לשנות אותו. התפעלות הפירוט... כן, להשפיע. ודבר זה התבהר פעמים הרבה, כי החלק הוא חסר בעצמו, בעצמו הכוונה במהותו, ואינו חזק, שהרי הוא חלק מלבד ואינו שלם. ודבר כמו זה מוכן לקבל התפעלות מן אשר פועל בו, ואינו כן הדבר שהוא שלם בעצמו, מאחר שהוא שלם בעצמו הוא חזק יותר ואינו מוכן לקבל התפעלות. וכך הם ישראל בעצמם, אם הם אומה שלמה ואינם נחלקים כלל, אז אינם מוכנים לקבל התפעלות בגלותם, וכאשר הם נחלקים, אז חס ושלום הם מוכנים לקבל התפעלות, והם מקבלים התפעלות מן אשר יפעל בהם חס ושלום. והרחמים הנאמנים גילו דברים אלו בחוכמתם הרמה והניסאה. אמרו בספרי רבי אלעזר הכפר אומר, גדול השלום שאפילו עובדים עבודת גילולים, אמר הקדוש ברוך הוא, אין השטן נוגע בהם. ישראל עובדים עבודת גילולים, כן? אין, אבל הם חיים בשלום, אפילו עובדים עבודת גילולים, אבל הם לא במחלוקת, אין השטן נוגע בהם, שנאמר בהושע, חבור אפרים עצבים אנחנו. חבור אפרים עצבים אנחנו. הם מחוברים. למה הם מחוברים? לעצבים. עצבים זה עבודה זרה, אבל בכן אנחנו, אנחנו. אבל מי שנחלקו, מה נאמר? גם כן פסוק בהושע, חלק ליבם אתה ישם, הוא יערוף מזבחותם, יסדד מצבותם, ואי לך גדול השלום וסנוי המחלוקת. עד כאן בספרי. אומר המהר"ל, ואתה בן אדם, פקח עיניך והבן הדברים האלו מאוד על הלשון הזה אשר אמרו, אין השטן נוגע בהם. זאת אומרת, הוא עומד על הסגנון המיוחד של המדרש. אין השטן נוגע בהם. כי השטן, מה זה השטן? מה זה השטן? השטן, אומר המהר"ל, זה ההיעדר. מה זה השטן? השטן זה היעדר. השטן זה אי מציאות. אי מציאות, זה השטן. השטן זה אי מציאות. הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. מה זה מלאך המוות? מה זה מוות? מוות זה היעדר. היעדר חיים. זה לא משהו חיובי. זה שלילה של חיוב. אין חיוב. השטן הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. זה היעדר, השטן הוא היעדר. אז הוא אומר, כי השטן אשר יש לו כוח על ההיעדר וההפסד, זה כוחו. השטן, זה הכוח שלו. הכוח שלו זה הלא כלום. הלא כלום, זה הכוח שלו. אז הוא אומר, השטן אשר יש לו כוח על ההיעדר וההפסד, אין נוגע בהם. וזה מפני כי השלום הוא מסולק מן ההיעדר. השלום זה מציאות. השלום בישראל זה מציאות. זה מציאות. אז הוא אומר, מדוע? השלום מסולק מן ההיעדר מצד השלימות אשר בו. שלום זה שלימות. יש פה שלימות. והשטן זה ההיעדר. לשטן אין מקום כשיש שלמות. אין לשטן יכולת לפגוע במצב של שלמות. הוא יכול לפגוע במצב של חיסרון. כן? חטא. מה זה חטא? חטא זה חיסרון. במצב של שלמות הוא לא יכול לפגוע. אין לו מגע. לא רק שהוא לא יכול. אין לו מגע. אין לו מגע עם דבר שלם. אין לו מגע עם דבר שלם. כשיש שלום, יש שלמות. כשיש שלום, יש שלמות. לכך, כאשר יש כאן אומה שלמה, בלתי מחולקת, אין השטן נוגע בהם ושולט עליהם לסיבת השלמות אשר בהם. אבל כאשר חלק ליבם ונחשבו חלק, זאת אומרת, השימוש במילה חלק ליבם, לפי מה שהמהר"ל עכשיו מדייק, הוא משמעותי, זאת אומרת, הוא לא מקרי. הפירוש הפשוט חלק ליבם, הכוונה היא הם מחולקים בלב, אבל הלשון חלק זה חלק. כן? חלק ליבם, מתי יהיה שם? הם חלק. כשיש חלק, זה כבר לא שלם. חלק זה לא שלם. אם זה לא שלם, כבר יש מקום לשטן.
מה לפני מה? אם יש אחדות, אז אין פרצה לשטן להיכנס פנימה.
לא, ההגדרה היא לא שאין פרצה, יש שלמות. השטן אין לו מגע בדבר שלם.
אבל אם הוא עכשיו, אם הוא שלם,
no.
לא יהיה פרצה, נכון? אבל מה גרם לשלם הזה להיפרד? מה גרם לך להיפרד החבילה? השטן. איך הדבר שלם בעצם נפרד?
אז הוא אומר, חלק ליבה, מתי יהיה שם? כשיש מחלוקת, כשיש
מחלוקת.
מה?
מה גורם למחלוקת? מה?
זה לא שאלה של מה גורם. המציאות היא מציאות של מחלוקת. המציאות היא מציאות של מחלוקת. כשיש מחלוקת, זה נותן מקום לשטן להיכנס. כשיש מחלוקת, זה נותן מקום, אנחנו לא שואלים מה גורמים. יש מציאות של מחלוקת. אנחנו מדברים שתי מציאויות. מציאות של אחדות ומציאות של מחלוקת. במציאות של אחדות, גם אם האחדות היא לעבודה זרה, אז המהר"ל אומר, יש פה בחינה של שלמות. אבל מזה לעבודה זרה, זה דבר מאוד מעניין. מדוע זה מעניין? משום שהפסוק אומר במשלי, לתאווה יבקש נפרד. זאת אומרת, בכל מקום, כשאתה מדבר על, כשיש תאוות, זה תמיד, תאוות תמיד מושכות מחלוקת. לתאווה יבקש נפרד. אבל הפסוק בהושע אומר, חבור אפרים מצבים. יכול להיות מצב של אחדות לעבודה זרה. גם זה יכול להיות, זה תימה, אבל יכול להיות. אז ברגע שיש אחדות, אומר המדרש, אין מגע לשטן. השטן לא יכול, אין לו מגע בדבר שהוא שלם. ברור שזה לא שלם באופן מוחלט. אם יש מצב של חבור אפרים מצבים, אבל עבודה זרה, זה לא שלם באופן מוחלט. אבל יש בו בחינה של שלמות. כשיש בחינה של שלמות, אין מגע לשטן. זה היסוד שאנחנו לומדים מהמדרש הזה. כל פנים כך הוא אומר. לכך, כאשר יש כאן אומה שלמה בלתי מחולקת, אין השטן נוגע בהם ושולט עליהם לסיבת השלמות אשר בהם. אבל כאשר חלק ליבם ונחשבו חלק בלבד וכל חלק הוא חסר, עתה ישמו על ידי השטן. ודבר זה בפרט בישראל. ודבר זה, הוא אומר, זה דבר מיוחד לישראל. דבר זה בפרט בישראל, כי הם בעצמם עם אחד אומה שלמה שאין זה בשאר אומות. זאת אומרת, השלמות של ישראל היא שלמות מיוחדת, לא קיימת בשאר האומות. השלמות של ישראל היא לא, זאת אומרת, גם בשאר אומות יכול להיות מצב של שלום, שלום בעם, אבל הוא אומר, לא, זה לא דומה. השלימות בישראל היא שלימות במהות. הפירוש הוא ישראל, כמו שהוא אמר בתחילת הספר, אם אתם זוכרים, ישראל הם הקדוש ברוך הוא יצירה אלוקית. כן? אז מה הוא אומר? ודבר זה מפרט בישראל, כי הם בעצמם עם אחד ומה שלימה שאין זה בשאר אומות, ומאחר שהם אומה יחידה שלמה, כמו שביארנו בחיבור גבורות השם בכמה מקומות, אין ספק כאשר יש שלום ביניהם, ראוי שאין השטן שהוא הכוח על ההיעדר שולט בהם. אני נסביר אולי מה ש... איך אני מבין מה שהוא אומר. הוא אומר, כיוון שישראל במהות שלהם הם שלמים, ושלמים פירושו של דבר הם יחד, יש ביניהם אחדות, אז ממילא גם אם האחדות כמו שהוא הפסוק מתאר היא אחדות לעבודה זרה, אבל כיוון שבמהות הם שלמים והביטוי של השלמות היא באחדות, אז ברגע שיש ביניהם שלום, זה גילוי של המצב המהותי שלהם. גם אם זה שלמות, השלום הוא שלום והם עובדי עבודה זרה, אבל השלום שביניהם כביכול מחזיר אותם למצב המהותי שלהם. במהות הם שלמים, במהות הם שלמים. עכשיו
בתוך המהות יש גם את הצד הקרוב לשם, אבל בכל אופן
אמרתי, זה לא בחינה שלמה של, זה לא בחינה, יש כמה בחינות של שלמות בישראל. אחת מהבחינות של השלמות היא השלמות שהם לא חלוקים, הם לא בריב, הם לא במחלוקת. זה לא הגילוי האידיאלי, הגילוי האידיאלי שגם גם גם כלפי שמיה, אבל הקופנים, יש פה בחינה של שלמות שלא מאפשרת לשטן, אין מגל לשטן, בחינה של שלמות.
אולי נגיד בגלל שעצם החיבור של ישראל ובעצם ההכנה והתשתית להופעת גילויו של הקדוש,
אני לא יודע, יכול להיות, אם הוא יגיד את זה נשמע את זה, אני רק אומר, יכול להיות, אני לא אומר, אני יכול להבין את זה גם לא מצד זה, אני יכול להבין כמו שהוא אומר, הוא אומר שישראל הם שלמים במהות, הם שלמים במהות, ובתור שכאלה הם צריכים להיות בלא מחלוקת, וכשיש מצב שבו הם בלא מחלוקת, אז זה גילוי של הפן הזה של השלמות. כן, עכשיו הוא אומר, ואתה עם ממושך וממורת אשר הכל מושלים עליו, איך לא יעלה על דעתם דברים אלו? ודבר זה תמצא תמיד, שכל דבר כאשר בא עליו דבר מתנגד לבטל מציאותו, הנה הוא מכין עצמו בדברים... לא, הוא שואל פה שאלה, הוא מציף פה שאלה. הוא אומר, הרי מצד אחד הוא הקדים, המציאות של ישראל בגלות, כן, היא מציאות של חלקים מפוזרים. ככל שיש יותר, ככל שהם מתחלקים יותר, ככל שהם מתחלקים יותר, אז יכולת ההתמודדות שלהם עם עם הכוח שפועל עליהם הופכת להיות יותר קטנה. זה הוא הסביר. כן? אז הוא אומר, באופן טבעי כל דבר שיש כוח שפועל עליו, כן, באופן טבעי כל דבר שיש כוח שפועל עליו בניגוד להוויה הטבעית שלו, הוא מנסה למצוא יכולת להתמודד עם הכוח שפועל עליו. אז לכאורה השכל היה נותן שאם ישראל נמצאים בגלות באופן שהם, כמו שאמרנו, עם מפוזר ומפורד, הטבעיות שלהם הייתה צריכה להביא אותם להתחבר יחד. כן? ככל שהם יתחברו יותר, תהיה להם יכולת התמודדות יותר גדולה עם הכוח שפועל עליהם. אז הוא כביכול בא, הוא למעשה נושא כאן ביקורת על המציאות של ישראל בגלות. איך אתם לא שמים לב שאתם עם מפוזר ומפורד, במקום להיות מפורדים, במקום להיות מאוחדים, כן, כדי להתמודד עם הכוח, עם הכוחות שפועלים עליכם, אתם לא עושים את מה שכל דבר באופן טבעי היה עושה.
אז זה מה שאומר,
ואתה עם ממושך וממורת אשר הכל מושלים עליו, איך לא יעלה על דעתם דברים אלו שאני אומר כאן? ודבר זה תמצא תמיד, שכל דבר כאשר בא עליו דבר מתנגד לבטל מציאותו, הנה הוא מכין עצמו בדברים אשר הם מועילים למציאותו, עד שיוכל לעמוד נגד המתנגד. וישראל אשר בגלות ראוי הם שיהיו מכינים עצמם, שלא יהיו מקבלים התפעלות מן אשר גובר עליו, והיכולת שלהם להתמודד היא רק באחדות שלהם. ויותר מזה, כי כאשר יתבונן האדם כי אין עניין זה רק להוסיף עצם הגלות, כי כאשר תדע כי עצם הגלות הוא הפיזור שנתפזרו ונתחלקו ישראל, והנה כאשר הם מחולקים גם כן בעצמם, הנה עוד מוסיפים חילוק ופיזור יותר על מה שנתן השם יתברך אותם. והפך זה כאשר הם עם אחד, הנה נחשב דבר זה יציאה מן הפיזור והגלות. זאת אומרת, הגזרה של הגלות, הוא אומר, זה לא הגזרה של הגלות, זה גזרה של פיזור. אז האיחוד ביניהם, כן, במידה מסוימת, אם הם הופכים להיות מאוחדים בגלות, כן, זה במידה מסוימת יציאה מן הגלות. גם דברים אלו גילו רחמים בדבריהם הנחמדים וביארנו אותם למעלה, כמו שאמרו, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה עליו הכתוב כאילו פדעני לי ולבניי מבין העובדי גילולים. ומה שאמר ומתפלל עם הציבור פירשנו למעלה עין שם, ואין ספק כי כאשר יש כאן בחינת מה של יציאה מן הגלות, כמו שהוא כאשר ישראל המתאחדים ואינם מחולקים, זה נחשב שהם יוצאים מן הגלות, כי בגלותם הם פזורים מן העובדי גילולים. וכאשר ישראל מתאחדים, דבר זה נחשב שהם יוצאים מן הגלות, ודבר זה הוא גורם שיהיה להם יציאה לגמרי מן הגלות. כן. וכשם שקיום ישראל ישמירה מן חילוק עצמם, שבזה יהיו אומה שלמה, וזהו קיום ישראל בגלותם, וכן ההבדל מן העובדי גילולים עד שהם אומה שלמה בעצמם הוא קיום ישראל, שאם אין ישראל נבדלים מן העובדי גילולים הרי אינם אומה שלמה בעצמם, כי הדבר אשר הוא שלם בעצמו הוא עומד בעצמו. ולכך ייבדל ישראל מן העובדי גילולים עד שהם עומדים בעצמם ואין להם שום חיבור אל העובדי גילולים וקיומם בגלותם. ודבר זה יש לך ללמוד מהגלות הראשונה, שהיא גלות מצרים, שנאמר עליהם והיא שם לגוי גדול, כן, עצום ורב. ההגדה של פסח מלמד שהיו, מה זה גוי גדול עצום? מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מצוינים הכוונה היא הכירו, זה יהודים, אלה הם יהודים, כן? הם לא, הם של, כמו שכתוב, שלא שינו את שמם ולא שינו את לשונם, כן? הוא הביא את זה קודם. וזה כי ישראל מעטים היו, שלא היו רק 70 נפש, והמעט בטל ותפל אצל העיקר ונמשך אחריו. מכל מקום היו מצוינים, מסומנים, ולא היה להם חיבור אצל המצרים. ואם לא היה דבר זה לפי רוב העבודה הקשה אשר הייתה להם, והיו המצרים פועלים בהם, פועלים בהם, הכוונה, הם היו תחת השפעת המצרים, היו נאבדים ביניהם. אבל מפני שהיו מצוינים ביניהם, זאת אומרת, היה להם לבוש מיוחד, הייתה להם צורה מיוחדת, כן? מפני שהיו מצוינים ביניהם, והיו אומה שלמה, היו אומה שלמה, והדבר שהוא שלם, לא ישלוט בו העדר, כמו שהתבאר לך למעלה. והיא שעמדה להם בגלותם גם כן, כמו שאמרו זל במדרש בשיר השירים רבה, בשביל ארבעה דברים נגלו ישראל, שלא היו פרוצים בעריות, ושלא היה בהם לשון הרע, שלא שינו את שמם ושלא שינו את לשונם. ובחיבור גבורות השם בארנו, כי כל ארבעת הדברים האלו היו פרישה מן המצרים, עד שהיו ישראל, עד שהיו לעם מיוחד בפני עצמם, ולא היה להם עירוב עמהם, שמצד הזה זכו לגאולה להיות יוצאים מתוכם לגמרי. שאם היה, כן, מה?
זה אומר משהו כל אלו ארבע דברים אלו היו פרישה מן המצרים, זאת אומרת שזה בעצם כל עם שאנחנו כאילו נמצאים אצלם בגלות, אז כאילו יש משהו שהוא מתנגד לישראל במהות של אותו עם.
לא, לא, הנקודה היא, לא, הוא אומר, הרי כשאנחנו נמצאים בגלות, אנחנו נמצאים כמיעוט ברוב. אז אם אתה לא מייחד את עצמך, אתה מתבטל.
כן, אבל ארבע הדברים האלה, זה לא משהו שאנחנו מוכנים, זה משהו ש... זה ארבעה דברים שהם חסרונות שנמצאים אצל אותה אומה הגויה, והיתרון, כאילו ההפך שלהם, הוא מתחלק בישראל, ולכן ישראל מתגלים דווקא ארבע הדברים האלה. יכול להיות שאולי במלכות אחת, בגלות אחרת, זה יהיה דברים אחרים שיש.
יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות. רגע, שאם היה להם עירוב וחיבור אל האומות, עד שיהיה להם חיבור עמהם, לא היה אפשר שיהיו נפרדים ונבדלים מתוכם, כיוון שכבר יש להם חיבור עמהם, אין רואים להיפרד מתוכם. ואין בחיבור גבורות השם שם תמצא פירוש אלו ארבעה דברים. וכך מוכח במדרש במקום אחר בתנחומה, פרשת בלק, הלכה בשביל כמה דברים נגלו אבותינו במצרים, שלא שינו את שמם ולא שינו מלבושים שלהם, ושלא גילו מסתורים שלהם, שמשה אמר ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב, והיה הדבר מופקד בידם 12 חודש, ולא גילה אחד מהם, ולא נתפרצו בעריות וכו'. מה שאמר שלא גילו מסתורים שלהם, דבר זה מוכח גם כן, כי הפירוש שאמרנו למעלה בפרק שלפני זה, בפרק הקודם הוא פירש מה זה מסתורים שלהם, שלא יגלו הסוד, הוא נכון וברור באין ספק. ומוכח הדברים אשר בארנו שם, כי הזכות הזה שלא היה להם חיבור למצרים, ולכך אמר שלא גילו, את כל ארבעת הדברים האלה מתכוונים לומר באופן מעשי שהם לא נתחברו למצרים, ולכך אמר שלא גילו מסתורים שלהם ושלא שינו את מלבושיהם, ודבר זה גם כן היבדל מן האומות. אמנם מה שלא אמר במדרש הראשון גם כן שלא גילו מסתורים שלהם, ובמדרש הראשון גם לא כתוב שלא שינו את מלבושיהם, אין זה קשיר, כי גילוי הסוד שהוא הפנימיות שבאדם אל האומות, כמו שהוא הסביר גם בפרק הקודם, דבר זה הוא חיבור לגמרי אל האומות. ועל זה אמר שאם תעברו זה בצבאות או בעילות השדה, שתהיו הפקר לגמרי. מה פירוש הפקר לגמרי? אתם תתחברו אליהם. לכך כלל הדבר, כאשר ישראל הם אומה שלמה בעצמם, הכוונה במהותם, נבדלים מן העובדי גילולים, אין העובדי גילולים פועלים ושולטים בהם כמו כאשר חלק לבבם בעצמם, או שיש להם חיבור אל העובדי גילולים אף במלבושיהם. ובני אדם גורעים מדבר זה מה שראוי לישראל האחדות, ולא יהיה להם חילוק ופירוט כלל, ומדבר זה גרעו והוסיפו על החיבור שיש להם חיבור מה שאין ראוי להיות להם חיבור אל העובדי גילולים. זאת אומרת, הוא רוצה, יש פה ביקורת, ככה אני מבין מה שהוא אומר, יש פה ביקורת על הדור שלו. זאת אומרת, כמו שהוא אומר, היכולת של ישראל להתמודד עם הגלות היא כשישראל מקפידים להיות שלמים ולא להתחבר אל הגויים. ברגע שאתה מתחבר, ההתחברות אל הגויים נותנת לגויים שלטון עליך, כשאתה לא מתחבר איתם, כשאתה משהו לעצמו, אז אתה מסוגל להתמודד איתם. הם לא מסוגלים לשלוט בך. זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר, בבקשה? זה חלק מהביטוי, ודאי. אז זה בגלל שיצאו מהאיבדלות שלהם, זה ממילא, זה נותן לה, הרי מה הוא אומר? הוא אומר, היכולת נגרמת משום שישראל הם מיעוט בגלות, כשהם מיעוט הם מתבטלים בתוך הרוב. אז אם הם ניכרים, הם משהו לעצמו, אז תמיד גם בביטול ברוב אתה אומר שכל דבר הניכר לא בטל ברוב. אבל אם אין ניכר, אם הם לא ניכרים, אז ממילא הם בטלים. אין להם תיכולת. ובטלים הפירוש הוא שהרוב שולט במיעוט. אין פה רוחמות. זה המציאות הרגילה. כן. אמנם, זה ראינו. כלל הדבר. כאשר ישראל הם אומה שלמה בעצמם, נבדלים מן העובדי גילולים, אין העובדי גילולים פועלים ושולטים בהם. כמו כאשר חלק לבבם בעצמם, או שיש להם חיבור אל העובדי גילולים, אב ומלבושיהם. אז אומר, ובני אדם גורעים מדבר זה, זאת אומרת, זה הביקורת, כן? מה שראוי לישראל האחדות, ולא יהיה להם חילוק ופירוט כלל, ומדבר זה גרעו. לא לא לא, גורעים הכוונה היא, אם היינו מאוחדים אז הגויים לא הייתה שליטה עלינו כי היינו שלמים, אבל כיוון שאנחנו לא מאוחדים אז ממילא יש חילוק בפירוד בישראל, זה נותן אפשרות לגויים לשלוט. בבקשה? בגלות עצמה. הרי הוא דיבר קודם על כך שהיכולת ככל שאנחנו מפורדים יותר, אז ואנחנו בגלות, זה נותן אפשרות לגויים להשפיע ולבטל אותנו. אבל אם, ככל שישראל מאוחדים יותר, גם בגלות, זה נותן להם את היכולת להתמודד עם ההשפעה הגויית. זה מה שהוא אומר. זה חזרה על היסוד שכתוב בתחילת הפרק. אתה שואל איך זה מסתדר? לא, 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 לא. כן, אבל זה נכון מה שאתה אומר. זאת אומרת, מצד אחד הקדוש ברוך הוא גזר קיום הגלות, אבל הוא אמר מצד שני משפט שאין לנו עניין לעשות יותר ממה שגזר. הוא אמר משפט כזה. איפה הוא אמר את זה? הנה, והקטע השלישי, ויותר מזה, כי כאשר התבונן האדם, כי אין עניין זה רק להוסיף עצם הגלות, כי כאשר תדע כי עצם הגלות הוא הפיזור, שנתפזרו ונתחלקו ישראל, הקדוש ברוך הוא פיזר את ישראל, על זה יש גזרה, אבל כאשר הם מחולקים גם כן בעצמם, הנה עוד מוסיפים חילוק ופיזור יותר על מה שנתן השם יתברך אותם. על זה אנחנו לא מצווים. תבין, הקדוש ברוך הוא פיזר אותנו, מזרי ישראל פיזר אותנו, אבל אין לנו עניין להגדיל יותר מה שהוא עשה. על זה באמת יש שבועה, כמו שאמרנו. אבל מצד שני, הריב, מחלוקת, זה אנחנו לא, זה כבר אנחנו עושים לבד. כן, אבל אין לנו עניין, אנחנו לא צריכים לחזק את הגלות, אנחנו לא צריכים, נכון,
ואם אנחנו בישראל,
נכון,
מרבים את האחדות,
נכון.
כאן הוא מקשר בין עבדות לחיבור לגויים.
נכון.
אבל יכולה להיות מציאות של קהילות לא מאוחדות, אבל עדיין בלי...
לא, אז הוא אומר בכל מקום שאין אחדות אין שלמות, וכשאין שלמות אז ממילא יכולת ההתמודדות שלך עם ההשפעה מבחוץ הופכת להיות יותר קטנה. הוא אמר יסוד, אתם מבינים, הוא לא ניגש לפרטים. באופן בסיסי הוא אומר, חלק, ככל שאתה יותר מחובר, יש לך את יכולת ההתמודדות היותר גדולה. ודאי, 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 ודאי. לכאורה אפשר לשמוע ממנו, אפשר לשמוע ממנו השקפה הבסיסית, הוא לא נכנס לשאלה, לא היה באותה תקופה. אבל רואים פה עמדה בסיסית, הוא אומר, אתה נותן אפשרות לרוב לשלוט במיעוט כשאתה אתה לא מאוחד.
אבל זה היה
כן, 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 כן.
אבל הפירוט זה לא בשביל להציל את
בבקשה?
הפירוט זה לא בשביל להציל בעצם את הקשיר.
אבל תראה, בשביל זה הוא הביא את המדרש בהתחלה. חבור אפרים עצבים, אנחנו. זאת אומרת, למעשה, כשאתה מפריד,
כולם שם מחוברים לעצבים.
בבקשה?
שם כולם הם מחוברים לעצבים.
נו, בסדר. אז אתה רואה ש...
אם יש שם חצי מחובר וחצי לא מחובר לעצבים, אז מה אתה עושה? בכל אופן מנקד את כל
לפי המהר"ל רואים שישראל מאוחדים, יכולת ההתמודדות שלהם עם הרוב הגוי הופכת להיות יותר קלה. זה נותן להם, הם יותר שלמים, וכשהם יותר שלמים הם מסוגלים להתמודד. זה לכאורה השקפה היסודית שרואים. הלאה. איפה זה? או כבר נשאלנו על זה מן העובדי גילולים. באומרם, כי אתם אומרים כי ישראל הם האומה הטובה. ואם כן, איך משתוקקים אל הרע תמיד? ולא שהם חפצים ברע למתנגדים להם בדתם. הוא שואל, יש פה ביקורת עצומה. הוא אומר, יהודים שאפו להרע, לא לגויים, לאחים שלהם בגלות. כן, הוא אומר, הוא כבר נשאלנו על זה מן העובדי גילולים, ואומרם כי אתם אומרים כי ישראל הם האומה הטובה, ואם כן, איך הם משתוקקים אל הרע תמיד, ולא שהם חפצים ברע למתנגדים להם בדתם, רק כי אותו אשר הוא עמיתו, אמו בתורה ומצוות, אח שלו, כן, בתורה ומצוות, מבקש רעתו ולא טובתו, והתורה אומרת ואהבת לרעך כמוך. ואולי אתם מפרשים אשר הוא כמוך במעלה ובמדרגה, באותה מדרגה שלך תאהב אותו, וכל אחד רואה עצמו שהוא יותר במעלה, ולכך אין צריך שיאהב את האחר. עד כאן שאלה שלו. ושאלה זאת, הוא אומר, היא שאלה קדומה מן העובדי גילולים על ישראל, ובאמת דבר זה הוא גנאי נגד העובדי גילולים, זה ביזיון לישראל. כאשר תראה בכל העובדי גילולים שאין מידה זאת נמצא ביניהם, עד כדי כך. וזאת זו תחושייה עצומה. הוא אומר, אתה רואה שיהודי שונא יהודי יותר משהו שונא גוי, נכון? יהודי יכול לשנוא יהודי יותר משהו שונא את הגוי. יותר מזה, אצל הגויים אתה לא רואה שנאה כזאת בינם לבין עצמם כמו שאתה רואה בישראל בינם לבין עצמם. זה מה שהוא אומר. וזאת תשובתנו על דבר זה. מה שאין האומה הזאת באהבה האחד עם אחיו, הוא עצם הגלות שיפריד השם יתברך את החיבור שלהם וחלקם והפיצם. ומאחר שחלקם והפיצם, דבר זה גורם גם כן שיהיו מחולקים בדעתם, שאם לא היו מחולקים לא היה מקוים בהם. זה חלק מהקיום של הגלות.
זה עצם הגלות.
שאם לא היו מחולקים לא היה מקוים בהם הפיזור והפירוד אותם שהם אחד ולב אחד להם. ואם יש להם לב אחד ביחד, אין כאן פיזור בין העובדי גילולים, כי מה שיש להם לב אחד הוא מחבר אותם יחד. וגזירת השם יתברך שיהיו מחולקים, ודבר זה הוא מתחייב פיזור ופירוד לבביהם, שאם היה אחד שמח בגדולתו וחפץ בשלוותו של האחר, וכי היה זה פירוד? לא היה זה פירוד, רק חיבור לגמרי. עוד פעם? הם היו יכולים להתמודד, נכון? מדוע? משום שזה חלק מהגזרה של הגלות. אישים על זה, המשיך הגוי לשאול, הדברים האלו בוודאי ראויים והגונים לקבלם, אם לא היה נראה דבר זה בשורש, זה אצלכם לא מהיום, זה אצלכם כבר מהאבות, 12 השבטים. כן, אם לא היה נראה דבר זה בשורש מחצב שלכם, כי כאשר היו בני יעקב 12 היו מקנים בצעיר אחריהם. כן, כן, כמו שכתוב ויקנו בו אחיו, וגם אחר כך היה קורח ועדתו מקנים על כהונת אהרון, ולכך ראוי לומר שדבר זה הוא סגולה בכם, וזה משהו מהותי, אבל היא סגולה לרעה. הישבתי, כנראה שהיה לו ויכוח למערל, כן, כן, כן. אז הוא אומר, הישבתי, כן הוא, שהוא סגולה בישראל, והשטן הוא מגרה ביותר להרוס בית בנוי ממה שיהרוס בית הרוס. וכמו שתמצא, הוא חוזר לרישה, לתחילת הספר, כן, וכמו שתמצא שהיה השטן מגרה בישראל עד שהיו רודפים אחר העובדי גילולים, העובדה זרה, סליחה, וכל זה מפני שהשם יתברך אחד הוא אלוקים להם, והם אומה יחידה, יחידה במובן לא רק של יחידה אלא גם אחדותית במהות, ולכך השטן היה מגרה בישראל שילכו אחרי העובדי גילולים ולא כן לכל העמים אשר הם לאלוהים אחרים. וכבר התבאר זה למעלה בעריכות, כי זהו היה גורם מה שישראל היו עובדים לאלוהי נכר. זאת אומרת, ההפך, העובדה שהם שייכים לריבונו של עולם, זה עצמו היה גורם, כמו שהסברנו בזמנו, אתם זוכרים, השאיפה לעבוד את השם, כן, היא הרבה יותר גדולה מאשר אצל הגוי. וממילא זה גם יוצר, כשיש מצב של סטייה, אז עם כל הכוח. אז אותו דבר גם ביחס לאחדות, הוא אומר. וכן זה בעצמו, ישראל הם עם אחד, כמו שהוא הסביר קודם, מה שלא תמצא בשום אומה. זאת אומרת, האחדות בישראל, כמו שאמרנו, היא מהותית לנשמה. זה לא, יש מצב של אחדות בעם, בחברה, שיש להם עניין להשיג איזושהי מטרה מסוימת. הם יודעים שכדי להשיג הם צריכים להיות ביחד. אבל בישראל האחדות היא לא מצד הרווח שהם ירוויחו, אלא מצד המהות שלהם. והשטן הוא מגרה בהם להפרידם ולחלק אותם. הישיב, ענה לי הגוי, הישיב, ענה לי הגוי, כי תשובה זו היא מערכה על הדרוש, כי כל זה אני אומר, מה שהיו ישראל עובדים עבודת גילולים, הוא עוד יותר רע. איך אתה בא לתקן את הרע ביותר רע? אמרתי, אם לא תיתן תוקף לכל הדברים, הנה בוודאי, אף כי מידה זאת מגונה היא מאוד, וראוי לגנות בעל מידה זאת, כי משלים נפשו בחסרון חברו, אמנם מידה זאת אינו בישראל מצד כי נפשם רעה, לומר כי נפש רשע יבטא רע, כי עם הקדוש הזה מצד עצמם ראויים. טוב, אתם יודעים מה, נעצור כאן, נראה את זה כבר עבר יותר בעיון, שנבין את זה יותר טוב. כן, כן, אז נזכור, אנחנו נקרא אולי את הפסקה האחרונה עוד פעם.